ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחור דף מם וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת הפרק, פרק שמיני, פרק יש בחור לנחלה. וכפי שברור לכולם, התחילה במשנה בשליש הראשון של דף מ"ו עמוד א'. כתבנו בשוליים ממול נושא בכור לנחלה, כוונה שהוא יקבל פי שניים בירושה, ויש בכור לכהונה, והכוונה שיש עליו מצוות פדיון הבן. המשנה: יש בכור לנחלה שהוא יקבל פי שניים ואינו בכור לכהן, ולא במצוות פדיון הבן, לא חייבים לפדות אותו. בכור לכהן ואינו בכור לנחלה, וגם ההפך, שיש מצב שהוא נקרא בכור לגבי פדיון הבן, ואינו נקרא בכור לגבי קבלת פי שניים בירושה. בכור לנחלה ולכהן. ויש שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן. והמשנה מפרטת: איזו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן? כאן הפירוט מתייחס לפי מה שמוזכר ראשון במשנה. אז מי הוא זה שנחשב בכור לקבל פי שניים, אבל אביו אינו חייב לפדות אותו? תשובה: הבא אחר נפילים. ילד שנולד אחרי נפל, מה קרה בנפל, מה היה הסיפור? שיצא ראשו חי, נפל שבאמת אותו עובר הוציא ראשו, הוא עדיין חי, אבל הוא לא השלים ימי הריון של 9 חודשים שלמים. הוא עבר הריון של נגיד 8 חודשים. אז הוא הוציא את ראשו חי, אבל הוא לא ימשיך לחיות. ממילא הילד שנולד אחריו, הוא נחשב בכור לקבל פי שניים בנחלה. אבל אי אפשר להגדיר אותו כפטר רחם, מי שיצא ראשון מהרחם, שזה הקובע למצוות פדיון הבן, כי הנפל הוציא את ראשו לפניו. יש עוד מצב, הוא בן 9 שיצא ראשו מת. בן 9 הוא כן השלים ימי היריון, אבל הוא יצא מת. אז מי שנולד אחריו יהיה בכור לנחלה, אבל אינו בכור לכהן. רש"י כותב על המשנה: הבא אחר נפילים, שיצא ראשו של נפל חי, כגון שהיו תאומים, אחד מהם נפל, שלא קלו לו חדשיו, לא השלים ימי הריון, ואחד קלו לו חדשיו, והוציא נפל ראשו חי, והחזירו, וקדמו אחיו, ויצא זה אחרון בכור לנחלה. דראשון לא הפסידו, זה שהוציא ראשו ראשון, אותו תאום שלא קלו לו חדשיו, הוא לא גורם לשני להפסיד את הפי שניים. ואף אגב דראשו שהוציא ראשון חשוב לידה מעליה, אז למה זה בכל זאת שהשני מקבל פי שניים? מי תימה? דגבי נחלה כתיב, ראשית עונו, מי שלב אביו דווה עליו אם מת. אבל לא כל ייצור יגרום לאביו לבכות עליו. יצא נפל למעט נפל שהוציא ראשו ראשון, דווה כי ילוד, דלב בר קיימה הוא, ואין ליבו של האבא דווה עליו, לא מרגיש עצב ובכי על כזה שלא היה אמור לחיות מלכתחילה. אבל לעניין כהן פטור הוולד האחרון. למה? למה אין פודים את אותו ולד אחרון שיקבל פי שניים בעתיד? ובפטר רחם, תל ימיד, המצווה של פדיון הבן תלוי במי שיצא ראשון מהרחם, והרי ראשון פטר את הרחם. רש"י ממשיך, הוא בן תשעה שיצא ראשו מת והחזירו, ויצא אחיו התאום השני, הוא יצא אחר כך הווי בכור לנחלה. דהר ראשון לא חשיב, אותו ראשון, הבן תשעה שהוציא ראשו מת, לא נחשב, לא נחשב להפסיד את השני מלקבל פי שלהם, שאין ליבו דווה עליו, האבא לא ירגיש את המצב הזה שנקרא ליבו דווה על אותו עובר שהוציא ראשו מת. לעניין כהן לפטר רחם הוא, אותו שני אינו פטר רחם, לא הוציא את הראש ראשון, אבל יצא ראשון ראשו בן תשע חי, ואחר כך החזירו ומת. אם יש גם פה נקרא לזה שניים לטיבותה, מה הכוונה? גם בן תשע וגם חי, הוציא ראשו, אחר כך החזירו, והשני נולד, אותו שני בכל נחל הנמי לא הווי, זה הבא אחריו. כי אם היה בן תשעה וגם הוציא ראשו חי, זה שהוא מת אחר כך באמת כן גורם לאביו להיות ליבו דווי עליו, אז זה מספיק להפסיד את השני מפי שניים. המשנה ממשיכה, אנחנו ממשיכים במסגרת או בקטגוריה של בכל נחלה ואינו בכל כהן, והמפלת כמין בהמה חיה ועוף, דברי רבי מאיר. הנפל כזה לא נחשב להפסיד את הבא אחריו מפי שניים, אבל אותו בא אחריו אינו פטר רחם, כי היצורים האלו, הנפל כמין בהמה חי ועוף, הוא היה הפטר רחם. והחכמים אומרים, החכמים חולקים על רבי מאיר ואומרים, עד שיהיה בו מצורת אדם, אם אין לו צורת אדם הוא לא נחשב אפילו פטר רחם, ומי שבא אחריו לפי החכמים הוא נחשב בכור גם לפדיון הבן, גם לכהן. המפלת סנדל או שביה או שפיר מרוקם. סנדל זה ילד שנמח בניקיד, רש"י כותב שאין לו צורת איברים, או שביה יצא מאישה. עכשיו, לא שהשליה ולד, אבל יש כלל שאין שליה בלא ולד, אלא שהוולד הוא נמס, נימוח בתוכו. אז לכן זה נקרא פטר רחם, אינו בכור לכהן, אבל הוא לא יפסיד את הבא אחריו מפי שניים. שפיר מרוקם זה האור ממש של הוולד. השפיר הוא נקראת בשלבים הראשונות שהתפתחות העובר בתוך הרחם, אז אם זה מה שיצא ממנה, זה גורם לכך שבא אחריו אינו בכור לכהן, אבל כן בכור לנחלה. השפיר מרוקם, יש רמה מסוימת של התפתחות, והגמרא במסכת נידה, רש"י מצטט אותו, מסביר מה זה נקרא ריקומו. והיוצא מחותך, ולד יצא איברים, מחותך איברים איברים, וכולם יצאו, זה נחשב פטר רחם, אבל אינו מפסיד את הבא אחריו מפי שניים. רש"י מביא פה מחותך איברים איברים, ויצא כולו הווי פטר רחם, אבל ראש מחותך לא פטר עם קידם אחיו, ויצא קודם יציאת רוב איברי המחותך. והבינמי במקרה כזה שהיה ראש מחותך ואחר כך יצא ולד שלם, אותו ולד שלם הבינמי בכל לכהן. אנחנו נחזור למשנה ואמרנו שעל הדברים האלו המשנה מסכמת, הבא אחריהם אחר כל המצבים שמנינו, מי שבא אחריו, מי שנולד אחריו, בכל לנחלה ואין בכל לכהן. מי שלא היו לו בנים ונשא אישה שכבר ילדה, אישה שיש לה ילדים, ילדה, אמרנו שיש לה ילדים מכבר, הודעה שפחה ונשתחרה, הודעה עובדת כוכבים ונתגיירה, מי שבת לישראל ילדה. עכשיו הוולד הזה שנולד אחרי הגירות, למשל לאותה אישה שכבר ילדה בעבר, בכור לנחלה ואין בכור לכהן. זה אגב אפשר להגיד או המשך או עוד דוגמה להסבר או לקטגוריה שהמשנה התחילה להסביר, עוד דוגמה לבכור לנחלה. למה? כי אנחנו ניגע בזה עוד מעט. למה אינו בכל הכהן? כי הוולד שיוצא עכשיו זה לא הוולד הראשון שיצא מרחמה, אבל בכל הנחלה כן, כי לפני כן באותו ילד שנולד בעודה גויה לא שייך בכלל לענייני ענייני ירושה, אין לו איחוס גוי, שאותו ילד גוי שנולד. עכשיו רב יוסי הגלילי אומר בכל לנחלה ולכהן, למרות שהאישה הזאת הולידה בעודה גויה או בעודה שפחה, הוולד שנולד כעת אחרי גירותה זה נחשב בכל גם לפדיון הבן, המים הפטר רחם, שנאמר פטר רחם בישראל עד שיפטרו רחם בישראל. אז היא לא היה פטר רחם שלה במסגרת ישראל, הייתה עדיין גויה או שפחה. הוולד שנולד עכשיו הוא הוולד הראשון שפטר רחמנה בתוך ישראל. רש"י בשורה הראשונה מתחת לגמרא עובדת כוכבים ונתגיירה, ומשבת ליד ישראל ילדה, הווי נמי, זה עוד דוגמה שבכל לנחלה שרי לא היו לזה בנים. אותו גבר שהתחתן איתה אחרי הגירות לא היו בנים, ולכהן לא, אבל בכל לכהן לא, דינו פטר רחם. וראינו את השיטה של רבי יוסי שאומר לא, גם בכל לכהן. אנחנו נמשיך במשנה. מי שהיו לו בנים ונשא אישה שלא ילדה, נתגיירה מעוברת. מצב שלפי רש"י אישה שהייתה גויה והיה לה בעל והם התגיירו ביחד, זה נתגייר רש"י כותב ארבע שעות מתחת לגמרא, נתגייר מעוברת ובעלה אימה וילדה, ואז היא ילדה, רש"י ממשיך אותו ולד בכור לכהן דפטר רחם הוא בישראל ולא לנחלה. למה לא יגיע לו פי שניים? דהורתו ההיריון שלא בקדושה, היו עדיין גויים, ולאו בר נחלה הוא, בגלל זה הוא לא נחשב ראוי לרשת. נחזור למשנה. אז בינתיים ציינו כאן שתי דוגמאות, אחד זה הבן אדם שהיו לו בנים והיא נשא אישה שהיא עדיין לא ילדה, דוגמה שנייה, נתגיירה מעוברת. עוד דוגמה, נשתחררה מעוברת. ילדה היא וכהנת. כאן זה מקרה של אישה שלא ילדה, הייתה ביחד עם כהנת. זה הבן של כהן או בן של לוויה, אין מצוות פדיון הבן עליהם. וכאן נוצר תערובת, לא מזהים מי אישה שאינה כהנת ולא מזהים מי בנה ומי בן של הכהנת. היא ולוויה, היא ואישה שכבר ילדה, אישה שלא ילדה, ילדה יחד עם אישה שכבר ילדה, התבלבלו ולא מזהים מי הבכור. וכן מי שלא שעתה לאחר בעלה שלושה חודשים ונישאת ילדה, אישה שעזבה בעלה הראשון, או שהוא מת או שהוא גירש אותה, יש דין שצריכה להמתין שלושה חודשים לפני שהיא תתחתן עם גבר שני כדי לזהות אם היא בהיריון או לא. אך בשלושה חודשים אומרים שניתן לזהות עם האישה הרע. היא לא המתינה, היא נשאה גבר שני ועכשיו הולידה, ואינו ידוע אם בן תשעה לראשון, אם בן שבעה לאחרון. אז מי האבא של הילד הזה? האבא זה שחייב לבדות. אז במצב כזה אומרים, סליחה, במצב כזה אנחנו יודעים שצריכים לבדות אותו. מי יבדה אותו זה סיפור אחר, אבל בעניין ירושה, ואינו הוא נקרא בכל לכהן ואינו בכל לנחלה. רשי פה באמצע שורות הרחבות, היא וכהנת בת ישראל מבקרת, כלומר זה הלידה הראשונה שילדה עם כהנת מבקרת, ואין ידוע איזו ולד של ישראל, או היא לוויה. רשי ממשיך, לוויה נמי פטור בנה מחמש סלעים, כלומר בפרק כמה, או היא ואישה שכבר ילדה ואין ידוע איזו בנה. אנחנו מדרגים לפי הגרסה, שכי השלוש שורות האלו שייכים יותר מאוחר. וכן מי שלא שעתה נמי בכל לכהן, אבל אמרנו לא ידוע מי האבא במקרה הזה שלא שעתה שלושה חודשים, והוא יבדה עצמו. ולא לנחלה, דה לא ידע מען יד, הוא לא יודע ממי הוא יכול לרשת. ובגמרא פריך, דה אפילו פשוט נמי לא הווה, הוא גם לא רק שלא מקבל פי שניים, הוא לא מקבל שום נחלה. זה יש שאלה בגמרא. אנחנו נחזור למשנה, או בעצם סיימנו את המשנה, ועוברים לעמוד ב', תחילת הגמרא. אמר שמואל, אין הראש פותר בנפילים. והמשמעות של הדבר הזה שמי שבא אחריו יהיה בכור גם לכהונה. לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו דינו של שמואל, אין הראש פותר בנפילים, בן שמונה, כבר לשמונה חודשים של הריון, שהוציא ראשו חי והחסירו, וקדמו אחיו התאום ויצא, הרי הוא בכור לנחלה ולכהונה. דאין ראש הנפל, זה בן שמונה, ראש של כזה, למרות שהוא יחי, הוא לא פותר, לא נחשב פטר לחם עד שיצא ראשו ורובו. אז ראש לבד אינו פותר, אינו נחשב פטר לחם. נחזור לגמרא, היא נקרא עוד פעם השורה הראשונה. אמר שמואל, אין הראש פותר בנפילים. רשי בשורה הראשונה הוא כותב, אין הראש פותר בנפילים, בן שמונה שהוציא ראשו חי והחסירו, וקדמו אחיו ויצא, הווה בכור לכהן, שאין ראש הנפל פותרו עד שיצא ראשו ורובו. הגמרא נותנת המקור לזה, מה הייתה מה? כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, והדרשה כל אחד נשמת רוח חיים באפיו, הוא דחשיב רישי. ראש של כזה דבר נחשב. אידך, מה שאין נשמע הוא החיים בעבב, לא חשיב רישי. ובין בין שמונה לא נחשב, פשוט לא נחשב. תנן, הבא אחר נפילים שיצא ראשו, וכאן אנחנו מדגישים המילה ראשו, וזה ציטוט מהמשנה שהנושא הוא שהוא אינו בכור לכהן. אז מי שבא אחר נפילים שיצא ראשו חי, ובן תשעה שיצא ראשו מת, מה אנחנו אומרים על מי שבא אחריו? הוא אינו בכור לכהן. כי מה? כי קדמו ראשו של הבן שמונה קטני מהראשו, שזה כן נחשב. והבא אחריו, אחר אותו ראשו, אינו בכור לכהנים. זה אינו כשמואל. הגמרא עונה, מהי ראשו? על ראשו במשנה שפוטר מפדיון הבן, על לגבי זה שבא אחריו, הכוונה רובו. שואלת הגמרא, וליתני רובו, תגיד באופן מפורש, מי שהבא אחר נפילים שיצא רובו. הגמרא עונה, בדין הוא דיבאי לילה מתני רובו. זה נכון, היה באמת מקום לכתוב שרק אם הוא יצא השני, שהוא לא יהיה בכל הכל, יצא אחר מי שיצא רובו קודם. אז למה לא כתוב רובו? והייתי דקבאי למית נסיפה, בן תשעה שיצא ראשו מת. ומכאן מדייקים, תאמה, למה שמי שיבוא אחריו יהיה בכל לנחלה? תאמה דראשו של הבן תשעה מת. לכן מי שבא אחריו יהיה לפחות, או יהיה בכור לנחלה. ראשו חי של הבן תשעה, רק ראשו. אבל אם זה בן תשעה שיצא ראשו חי, הבא אחריו בכור לנחלה נמי לא הווה. בזה יש בדוגמה הזאת, נקרא לזה הדיוק מהמשנה, מהווה לנו חידוש, שיש מצב שמי שנולד אחר הוצאת ראש של קודמו לא יהיה בכל אפילו לנחלה. לכן תנא נמי, תנא רישא נמי, לכן הרישא גם משתמש בדוגמה של ראשו. אבל רק נחזור, זה לאו דווקא ראשו. כדי שהבא אחריו השני לא יהיה בכור לכהן, הוא צריך לבוא אחר יציאת רובו של הקודמו. עכשיו אנחנו מתחילים קושיה ארוכה, ונקדים לומר, מאחר שהדיוק הוא העיקר, הדיוק בעניין ראש בן תשעה חי נחשב לידה לגמרי, ומי כמה שמלן דכיוון דמפיק לי רישי אבי לי לידה. בדיוק שאמרנו, אתה רוצה ללמד בכך שהוצאת ראש נחשב לידה. תנינה, יש משנה אחרת שמלמדת שלידת ראש או הוצאת ראש, כמובן של בן תשעה חי, יש כבר משנה שמלמדת על כך. זה ממסכת חולין, מדובר בבהמה המקשה לליד, וכתוב, הוציא ראשו אף הפי שהחזירו, הרי זה כי ילוד. שמה מדובר על בהמה שנשחטה, בהמה הרע שנשחטה, אם לא היה שום צעדים לקראת לידה, העובר ניתר בשחיטת האם. אבל אם העובר הוציא ראשו לפני השחיטה ואחר כך יחזירו ואז שחטו האם, אנחנו אומרים ששחיטת הפרה האם לא מתיר את הוולד, כי הוולד נחשב כבר נולד, ובכך שחיטת האם לא תתיר מה שכבר נולד, למרות שבפועל בעת השחיטה הוולד עדיין נמצא בפנים, אבל הוא מקודם הוציא ראשו. ואז מכאן רואים שהוצאת ראש נחשב לידה. אז מה אני צריך את המשנה שלנו, ובעיקר הדיוק מהמשנה שלנו, ללמד מה שכבר לומדים ממסכת חולין? וכי תם אולי תנסה לתרץ למה הכפילות, השמינה בהמה וכמה שמלן באדם, צריכים ללמד גם בתחום בהמות שהוצאת ראש נחשב לידה, וגם בתחום אנשים. ואדם מבהמה לא ילף, אי אפשר להסיק מסקנות לגבי אדם מבהמה, דלת לה פרוסדור. מבנה הגוף של הבהמה, המערכת ההולדה של בהמה שונה משל אדם, אין לו פרוסדור, אז לכן אולי הוצאת הראש בהמה נחשב יותר. רש"י כותב בהמה לפרוסדור, אין רחם שלה בין ירחותיה, יוכח חשיב הראש לידה, זה בגלוי הוא. אבל אישה, ירחיים שלה מכסים את הרחם, לא חשיב ראש לידה. אז בסדר. אז אולי היית רוצה לומר שהמשנה במסכת חולין לא יעזור לנו, כי שם מדובר בראש של בהמה, זה נחשב. אבל, ואדם לא הייתי יודע לולי משנה בעניין לידת אדם, שגם הוצאת ראש נחשב לידה. בהמה מאדם לא יפה, אם היינו מסתפקים במשנה בלידת אדם שראש נחשב לידה, לא הייתי לומד בהמה ממנו, משום דחשיב פרצוף פנים תידי. אצל אדם פרצוף הפנים יש לו משמעות, הוא חשוב, ולכן, ובעצם בהמה אין מושג של פרצוף פנים. אז אולי זה הסיבה שצריכים את המשנה שלנו, אבל זה לא מספיק סיבה. הנמי תנינה, בעניין אדם עצמו כבר יש משנה אחרת שמלמדת על לידת ראש נחשב לידה. איפה? במסכת נידה כתוב, יצא כדרכו עד שיצא רוב ראשו. ואיזה רוב ראשו? מי שתצא פדחתו. אז רואים שהראש, אפילו רוב הראש, נחשב לידה. מה שכתוב יצא כדרכו זה למעט להפוקי מקרה שהוא יוצא דרך הרגליים. אז אם מה שראינו עכשיו, אנחנו התעכבנו או אנחנו התחלנו עם דינו של שמואל שבא ללמד שראש בנפילים לא פותר, אבל ניתן לדייק מהמשנה של ראש של חי כן פותר. ושאלנו מה בסופו של דבר המשנה באה ללמד, שהראש נחשב לידה? לא צריכים את המשנה שלנו בשביל זה. אז לאור המהלך הזה הגמרא ממשיכה ואומרת, תיופתא דשמואל תיופתא, ורש"י כותב תיופתא דשמואל דוודאי ראשו דנפילים דמתניתין דווקא. לא כמו ששמואל אמר. שמואל ניסה לומר שמה שכתוב שראש אינו פותר בנפילים עד שיצא רובו, אבל במשנה כתוב ראשו, וזה אומר לנו ש גם ראש בלבד של נפילים פוטר מפדיון הבן, וזה באמת החידוש של המשנה שלנו. כי לומר שהמשנה שלנו באה ללמד שלידת ראש באופן כללי נחשב לידה, לא צריכים את המשנה שלנו בשביל זה, אבל כן צריכים את המשנה שלנו ללמד על ראש של נפילים, כן נחשב פטר רחם, והבא אחריו אינו בכל לכהן, ובכך תיופתא דשמואל, זה נגד שמואל. כי שמואל, רק עוד פעם נזכיר, שמואל אמר שראש לבד אינו פותר את הבא אחריו מפדיון הבן, ואנחנו אומרים שהמשנה היא בדווקא, היא מדויקת, שהראש של נפילים כן פותר הבא אחריו מפדיון הבן. לפני שנתקדם, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו פדחת, מצח, פותרת. ריש לקיש אומר בכל מקום חוץ מנחלה, משום דבנחלה כתיב יקיר. רבי יוחנן ורבי יוחנן ובדיה גם בנחלה. הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, פדחת פותרת בכל מקום חוץ מן הנחלה. זאת אומרת, לידת פדחת, הוא בא הוציא את הפדחת, זה נקרא לידה, חוץ מלגבי ענייני נחלה. מה זאת אומרת? שאם יצא ולד ראשון את הפדחת, הבא אחריו, הוא יהיה בכור לנחלה. כלומר, זה שקדם לו בהוצאת הפדחת לא נחשב לידה, להפוך את הבא אחריו לפשוט, דהיינו לא בכור. מה הייתה מה? למה הבא אחרי זה שהוציא הפדחת כן מקבל פי שניים, כן נחשב בכור לגבי נחלה? תשובה, יקיר אמר רחמנה. בעניין נחלה מופיע המילה יקיר, ובהוצאת הפדחת בלבד אין הכרה, לא יכולים לזהות אדם על פי פדחת בלבד. רש"י אומר, והכירה לטה אלא בפרצוף פנים. זו דעתו של רב ריש לקיש. ורב יוחנן אמר אפילו לנחלה, דהיינו פדחת נמי נקרא הכר, וממילא מי שבא אחריו, מי שנולד אחריו, אינו בכור לגבי נחלה. יש בגמרות המסומנות שלנו סוגריים, מיד אחרי הסוגריים אתם רואים משולשים, והם קושיות על רבי יוחנן. נחזור לקטע שבסוגריים. בכל מקום שריש לקיש אמר לפני שתי שורות, ריש לקיש אמר פתחת פותרת בכל מקום, הביטוי בכל מקום לטויי מי, מה הוא מתכוון לרבות? לטויי הדתנו רבנן, גיורת שיצא פדחת ולדה ביותה נוכרית, ואחר כך נתגיירה, אין נותנים לה ימי תומה וימי תרה, ואינה מביאה קורבן לידה. אז בעודה גויה, וכמובן גויה לא שייכת בשום דבר הקשור לדיני תומה ותרה וקורבנות, אז מה קרה? האישה הזאת הייתה בהריון עם מחשבות להתגייר. לפני שהיא טבלה לגירות, הוולד שבא הוציא פדחתו. ריש לקיש אומר שפדחת פותר, זה נקרא לידה בכל מקום, זה לידה, כי זה, אנחנו באים לכלול את המקרה הזה, ממילא הלידה קרה בעוד הגויה, אז לכן מובן למה אין לה ימי תומה, תומת לידה וימי טהרה, ואני לא כאן נכנס לכל הפרטים והסברים של הסוגיות האלו, אבל דיני תומה וטהרה קשורים ללידה יהודיה לא תקפים כאן. מיטיבי, אנחנו נעלה קושיות על רבי יוחנן. יקיר, זו הכרת פנים. ואיזו אי הכרת פנים? פרצוף פנים עם החותם. עכשיו, לפי רבי יוחנן, גם בפדחת בלבד יש הכרה. אני מקיים את הפסוק יקיר שמתייחס לדיני נחלה ושהבחור מקבל פי שניים, ובפדחת בלבד, לפי רבי יוחנן, יש הכרה. כאן מצטים אותו פסוק יקיר, והדרשה במקור התנאי אומר שיקיר מקוים על ידי הכרת פנים בפרצוף הפנים עם החותם. זה לא מה שרבי יוחנן אמר. הגמרא עונה, תני עד החותם, דהיינו פדחת, כמו שרבי יוחנן אמר. תשמע, אין מעידים אלא על פרצוף פנים עם החותם. אם דרוש עדות, למשל אישה שיצא בעלה ורואים, רוצים לדעת אם הוא חי או מת, אז עדים באים ומעידים שראו גופה, והעדות אינה מתקבלת אלא אם הם יכולים להעיד על הפרצוף עם החותם שזה היה בעלה. אז מה אנחנו רואים? אתה לא קרא ביוחנן, ביוחנן אמר פדחת בלבד מספיק. כמו עונה, תני עד החותם. תשמע, פדחת בלא פרצוף פנים, פרצוף פנים בלא פדחת, אין מעידין עד שיהיו שניהם עם החותם. ויאמר אביי ויתאמר רב כהנא, מה יקרא? הכרת פניהם אנטבם, שאין הכרה אלא יחד עם פרצוף הפנים. רש"י כותב, הכרת פניהם אנטבם, דקת פרצוף פניהם עדותן. על מה פרצוף פנים בי... רש"י ממשיך להסביר מה פשט הפשוט בפסוק הזה, אבל לעת עתה אנחנו צריכים רק לראות שהכרה הוא על ידי פרצוף פנים, ולא מספיק פדחת בלבד. הגמרא עונה, כל מה שאנחנו מביאים פה בעניין עדות, רבי יוחנן עונה, שאני עדות אישה, דאחמירו ברבנן. בדרך כלל, בפדחת אנחנו מקיימים מה שנקרא יקיר, ויש לזה השלכות לגבי דיני נחלה, כמו שאמרנו מקודם. בעניין עדות אישה, כשרוצים להעיד שמת בעלה כדי שהיא תוכל להינשא מחדש, אנחנו מחמירים, שלא מספיק שיעידו, אנחנו הכרנו בעלה כי ראינו את הפדחת של הגופה וזה של בעלה, זה לא מספיק, צריכים פדחת הפנים עם החותם. שורת הגמרא, מי החמירו? האם זה מדויק לומר שהחמירו בעניין עדות אישה? והתנן, הוחסקו להיות מעשים עיד מפי עיד, מפי אישה, מפי עבד, מפי שפחה. כל סוגי העדויות האלו שהם בדרך כלל לא מתקבלים בדיני עדות, אבל כשאחד מהם הם מעידים שראו את הבעל מת, האישה תוכל להינשא מחדש. אז רואים שהם דווקא מקילים, מקילים מקבל עדות מאישה, מפי עבר, אנשים שדרך כלל לא מקבלים עדות מהם. הגמרא עונה, כי אקילו רבנן בסופה, בתחילתה לא אקילו רבנן. רשי, בסופה, הוא אומר, לאחר שכיוונו יפה, שזהו, הקילו חכמים, בסוף העדות על נחזיקן, אפילו בשבל ובשבחה. אבל בתחילה, תחילת העדות, היינו ראיית המת, לא אקילו, עד שיקירו יפה. זה מה שאמרנו מקודם, עד שיעידו על הפדחת עם פרצוף הפנים, עם החותם. זה מה שנקרא התחלה, תחילת העדות. מאחר שהחמלנו בתחילת העדות להקפיד על לא רק הפדחת, אלא גם פרצוף הפנים, שמזהים את הגופה כבעלה דרך ראיית הפרצוף פנים יחד עם הפדחת, אז אנחנו מקילים לקבל העדות של ה... של, של עדויות שבדרך כלל לא מקבלים. אם, בו, אם זה עד מפי עד, זה לא עדות ראשונה, אלא עד שסיפר למישהו, או אישה, או עבר, או שפחה. אבל, בדרך כלל, אם לא נדבר על עדות אישה, רבי יוחנן בשלו, שלידת פדחת, זה נקרא יקיר, ובכך, מי שנולד אחריו, לא יקבל פי שניים. ואי בעיתמה, עוד תשובה לטובת רבי יוחנן, יקיר לחוד, אז אומרים מספיק הפדחת, וזה נוגע בענייני נחלה, והכרת פנים לחוד. הפסוק שהובא בקשר לעדות, עדות אישה, הפסוק הייתה הכרת פניהם, ענתה בהם, אז הכרת פניהם זה לא יקיר, זה גדר אחר, זה רמה אחרת של עדות. אבל אם לא נדבר על עדות אישה, אלא נדבר על דיני נחלה, לא כתוב הכרת פניהם, כתוב יקיר, ובזה הוצאת הפדחת מספיק. כעת, לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. היו לו בנים ביותו עובי כוכבים, ונתגייר. מהו לגבי, אנחנו נראה צורת הרגש שמבליט את המילה איתמר, שמציג שני תחומים, שני נושאים. אחד, נחלה, דהיינו הבא אחריו, כי אנחנו דיברנו, נדבר על אדם שלו בנים בזמן שהוא היה עדיין גוי, נתגייר. עכשיו הבנים שיוולדו לו אחרי הגירות, מה הם לגבי נחלה, בחור, פי שניים, שתיים, פרורבו, האם כי הם פרורבו? יהיה בזה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן מחשיב הבנים שהיו לא בגיעותו כגוי, יש לקיש אינו מחשיבם. הגמרא, שואה ראשונה פה בממזיין עמוד א', איתמר, היו לו בנים ביותו עובד כוכבים ונתקייר. רבי יוחנן אומר, אין לו בחור לנחלה. רבי, זאת אומרת, הבן בן הראשון שיוולד אחרי הגירות לא יקבל פי שניים. רבי שמעון בן לקיש אומר, יש לו בחור לנחלה. רבי יוחנן אומר, אין לו בחור לנחלה, דהבי לראשית או נו. אנחנו מוקדם יותר הסברנו שהילד שפוטנציאלי יקבל פי שניים זה הילד שנקרא ראשית או נו. יש מילה ענינות או עונן. בפטירתו האבא היה בוכה עליו, לכן ראינו שיש בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. זה מקרה שמת הבן שהיה מסוגל לבכות על פטירתו, גם אם מדובר בלידה כמו בן תשעה חי שמת זמן קצר אחר כך, הבא אחריו לא יהיה בכור לנחל, לא יקבל פי שניים, כי מי מקבל פי שניים על פי הפסוק, מה שמוגדר ראשית עונו. אז לפי רבי יוחנן, הבן שהיה לו בעודו גוי, זה היה הראשית עונו. ורבי שמעון לקיש אומר, יש לו בכור לנחלה, למה? גר שנתגייר, אותו אבא שהתגייר כקטן שנולד עמי, לא מתחשבים בכלל על העבר שלו, כמו הוא נולד כבן אדם מחדש, ועכשיו הבן הראשון שיהיה לו, זה כאילו זה בן הראשון ממש, לא היה לו בנים בכלל. אז בשורות האחרונות דיברנו והצגנו מחלוקת רבי יוחנן ורשיש בעניין התייחסותם לילד, לבן שהיה לפני הגירות. ויעזדו לתמיו, מה ששמענו כעת מרבי יוחנן וריש לקיש הם עקביים, הם לשיטתם, דאתמר היו לבנים ביותו אוהבות כוכבים ונתגייר. רבי יוחנן אמר קיים פרויה ורביה, וריש לקיש אמר, רבי שמעון מרגיש אמר לא קיים, רבי יוחנן אמר קיים לא תוהו ורעה לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם להיות תוהו ובוהו, אלא לשבת לישיבה הוא יצר את העולם, שיהיו שיהיה אנושות, אנשים שמאיישים את העולם. רבי שמעון הקדוש אמר לא קיים פרויה ורביה, גר שנתגייר כקטן שנולד עמי, לאותו עיקרון שהשמיע מקודם בעניין נחלה. וצריכה, צריכים להציג את המחלוקת שלהם בשני התחומים, לא מספיק שנציג את דבריהם רק באחד מהם ומעצמנו נלמד את שיטתם לתחום השני, והגמרא מוכיחה את זה כעת. וצריכה דאית מר בקמייתא בעניין הנחלה, כאמר רבי שמעון בן לקיש שהילד שנולד אחר הגירות הוא יקבל פי שניים, ומה שהיה מקודם לא נחשב משום דביותו עובד כוכבים, לאו בני נחלה נינו. כל הדיני נחלה ונחלה תלויה בענייני ייחוס שהילד מיוחס אחר האב, המושגים האלו לא תקפים אצל גויים, ולכן מה שנוגע לענייני נחלה בראשונה זה מה שנולד אחרי הגירות. ברשי בשורה הראשונה דבגיעותו לאו בני נחלה עובי כוכבים אינן בני נחלה לירש את אביהם עובי כוכבים אחר שנתגיירו בפרק כמה דקדושין. אז במובן הזה הגלד שהיה לפני הגירות הוא גוי, הוא לא שייך לרשת את אבא שלו אחרי גירותו, אז יש נתק גמור במובן הזה. רק במאמר מוסגר הגמרא אומרת במקומות אחרים שגויים כן מיוחסים אחרי אביהם, וזה על פי פסוקים. תוספות פה בראש העמוד נוגע במושג הזה של גוי כבן נחלה מאביו גוי, אבל אנחנו כאן מדברים על כך שהבן הגוי אחרי שאבא שלו מתגייר מנותק ממנו בענייני ירושה. אז אני יכול להבין את שיטת ריש לקיש שהבן שנולד אחרי הגירות יקבל פי שניים. ממשיך הגמרא, אבל בעניין פרובו אימא מודה לרבי יוחנן, אולי ריש לקיש יודע לרבי יוחנן דלא טוב ורע לשבת יצרה והעבד לשבת. זה שהבן אדם הוליד ילד, נכון בעודו גוי, אבל הוא הוליד ילד ויצר בן אדם שמאייש את העולם מספיק. אז אולי ריש לקיש היה מודה לרבי יוחנן שאותו גוי שהתגייר קיים פרויה ורביה בילד שהיה לו בעודו גוי. ואם היינו משמיעים את עמדתם בעניין פרובו בלבד, ורק כאן רבי יוחנן, אולי רק כאן רבי יוחנן אומר שהילד שהיה לו בעודו גוי נחשב, אבל בהה בעניין נחלה הם המודל לרבי שמעון לקיש. אולי רבי יוחנן היה מודל לרבי שמעון לקיש שהילד שנולד לאותו אדם אחר הגירות הוא נחשב ילד ראשון ויקבל פי שניים צריכה. לכן צריכים ללמד את שני המקרים, שני הסוגיות והמחלוקת של רבי יוחנן ורבי שמעון לקיש בכל אחד מהם. הגמרא מעלה קושיה, תשימו לב, קושיה ארוכה, והמעוין שמופיע פה ועוד כמה שורות מצביעים על קושיות, קושיות על רבי יוחנן תנן, וזה כפי שאמרנו קושיה ארוכה. מי שלא היו לו בנים ונשא אישה שכבר ילדה, הולדה שפחה ונשתחרה, היא ילדה בהולדה שפחה, הולדה עובד כוכבים ונתגיירה, ומשבת לישראל ילדה בכור לנחלה ואינו בכור לכהן, ילדה ממן. כתוב פה משבת ישראל ילדה, ממי היא ילדה? היא ואימה מישראל שלא היו לו בנים. אותו גבר, הוא גבר יהודי שמעולם לא הביא ילדים, ואז אתה אומר שהילד הוא בכור לנחלה. מה עיריה גיורת ושפחה? למה להביא דוגמאות כאלו? אפילו בת ישראל נמי, אפילו בת ישראל שהיא ילדה בעבר והיא התחתנה עכשיו עם גבר שעוד לא הוליד ילד, אבל יהיה בכור לנחלה. אל עליו, על מי מדובר? ממי אותה אישה ש... היה לה ילדים בעודה גויה ונתגיירה, ממי היא הולידה עכשיו? אל עליו, מגר שהיו לו בנים ונתגייר וקטני בכל לנחלה. וזה לא כמו רבי יוחנן, כי אנחנו רואים פה שאותו גבר היו לו בנים בעודו גוי, התגייר והוא כן נחשב בכל לנחלה, וזה לא מה שרבי יוחנן אמר. רשי כותב, אל עליו, היי, אנחנו מסתכלים ברשי, ביחד רשי בשורות הקצרות למעלה, בערך שורה שביעית, בקצרות, אל עליו, היי ילדה משבאה לישראל, לא במי שלא היו לו בנים מהדר, זה לא חוזר על על הרישה של המשנה, אלא מילתא בפי נפשה אי. זה קטע שעומד בפני עצמו, דקאמר גיורת, שהיו לה בנים ביותה עובד כוכבים, ונתגיירה עם בעלה, וילדה משבאתה לתורת ישראל, הווה בכל לנחלה, ותובדה דרבי יוחנן. למרות שאותו גבר היו לו בנים מקודם, זה שמוליד אחרי הגירות הבן הראשון בכל לנחלה, זה לא כמו רבי יוחנן. הגמרא דוחה ועונה כאילו לטובת רבי יוחנן, לא, לעולם מישראל שלא היו לו בנים. אותה גיורת שילדה בעודה גויה, עכשיו היא מולידה אחרי הגירות שלה, מי היא מולידה? דרך גבר ישראל שלא היו לו בנים, והצורך למקרה הזה, ואינו בכל לכהן יצטריך עלי. החידוש פה זה לא על מה שכתוב בכל לנחלה, אלא החידוש הוא אינו בכל לכהן. ומה החידוש? להפוקי מרבי יוסי הגלילי, תאמר רבי יוסי גלילי באותו מקרה היה אומר אחר, הוא היה אומר בכל לנחלה ולכהן, שנאמר למה, למה בכל לכהן? הרי האם זה פטר רחם? האם מדובר פה באישה שבעודה גויה ילדה והתגיירה ועכשיו יולדת? הרי מה שיולדת עכשיו, איך אתה אומר בכל, איך אתה אומר אינו בכל לכהן? בזמן שרבי יוסי הגלילי אומר שזה גם בכל הכהן. למה הוא אומר כך? שנאמר פטר רחם בישראל עד שיפטו רחם ישראל, שבכל לגבי פדיון הבן נקבע על ידי לידה בתוך ישראל, בתור ישראלי, בתור גיורת. כמה שמלן דלו המשנה שלנו שאומר, שקובעת שאומנם הוא בכל לנחלה ולא בכל לכהן. למה? כי האישה הזאת בולדה גויה או לידה, והוולד הזה הגוי הוא פטר רחם. זה שהיא יולדת אחר הגירות זה לא מספיק לחייב פדיון הבן. ושוב פעם זה להפוקי מרב יוסי הגלילי שאומר שכן יש חיוב פדיון הבן. אז לבינתיים היה קושה על רבי יוחנן מכך שחשבנו שאישה הולידה מגר שהיו לו בנים ונגייר. הגמרא דוחה, לא מדובר על גר שהיה לו בנים ונגייר, ממילא זה לא נוגע לסוגיה שלנו. תשמע, היו לו בנים באותו עובד כוכבים ונתגייר, יש לו בכור לנחלה. וזה קושיה חזיתית נגד רבי יוחנן. רבי יוחנן במקרה הזה, אדם שהיה לו בנים באותו עובד כוכבים, מה שנולד אחר הגירות אינו בכור לנחלה, אינו מקבל פי שניים, כי רבי יוחנן מתחשב בזה שנולד לפני הגירות. וכאן אנחנו רואים שיש לו בכל הנחלה, כי לא מתייחסים למה שהיה לו באותו עובד כוכבים. אמר רבינה ויתם רבחה, ודאי רבי יוסי הגלילי אי. הציטוט הזה ודאי לפי רבי יוסי הגלילי, יאמר פטר רחם בישראל עד שיפטרו רחם ישראל. זה לגבי פדיון הבן. ויאלף איהו מינה דידה, ולומדים דיני נחלה שקשורים לאבא, לבעל, מהדינים הקשורים לאישה, מדיני פטר רחם לכהן, שזה דין באישה. וכמו לפי רבי יוסי הגלילי דיני פטר רחם נקבעים באיזו מסגרת היה פטר רחם. כלומר, אם בישראל היה פטר רחם, זה מה שמחייב פדיון הבן. אז גם בעניין נחלה, אם הילד נולד בתוך ישראל והוא הראשון שנולד בתוך ישראל, הוא נקרא בכור לנחלה. רש"י כותב מינה דידה, זאת אומרת הדינים הקשורים לנחלה מלמדים מדינים שקשורים לפדיון הבן. כי היכי דלגבה לא חשיבי בנים ראשונים, אותה גיורת לא מתחשבים לפי רבי יוסי הגלילי הבנים שהיו לה בעודה הגויה, ואבי חי פטר רחם דפי בישראל, לגבי נמי, לגבי דיני נחלה שתולים באבא, לא חשיבי ראשונים, אותם בנים שהיו לו בעודו גוי לא נחשבים, ואבי אי ראשית עונו. ההגדרה של בכור לקבל פי שניים על פי הפסוק, ראשית עונו, זה הבכור לנחלה. אבל רבי יוחנן לא אמר את דינו על איבד רבי יוסי הגלילי, ממילא אין קושיה על רבי יוחנן. עד כאן שיעורנו להיום.